גיבורי כוח. למה הם גיבורי כוח?
גויים?
לא, כמה, יש כמה גויים קדושים, כן? הרב קוק אומר את זה, בעירות הקודש, יש כמה מהם, כן? אז הוא שואל, ועכשיו הוא קורא להם בשם גיבורי כוח, למה? לא, כי אומרים, במה יש גבורה פה? בגלל שיש קליפה קשה מעל כל אומה ואומה. זה, כלומר, ההתייחדות של האומות, השרי אומות העולם, זה כל כך חזק, שכדי לחדור מאחורי השריון הזה, צריך להיות גיבור. ויש, באמת, אצל אותם הגויים היחידים, אנחנו רואים שנאה שלהם כלפי אומתם. הם שונאים את העם שממנו הם באו.
אפשר להגיד?
מה?
שמעתי הרצאה, אני אומרת במשוברת, על הפסיכולוגיה של חסידי אומות העולם, מאיפה הם נובעים?
כן.
שהם חריגים מבחינה חברתית, זאת אומרת, הם נון קונפורמיסטים עם החברה שבה הם יושבים.
כן.
מצד אחד, מצד שני, הם אמונים על חמימות גדולה מאוד של יחסים בין אדם לחברו בתוך משפחתם.
אני מכיר דוגמאות שסותרות את זה.
שמה, שהם היו קונפורמיסטים לחלוטין?
למשל, אוז'ן יונסקו. הוא חלק אינטגרלי של החברה הבוהמית של צרפת.
אבל הוא כתב להם ספרים הצגות, וזה שכתב את המחדון.
כן, כן.
חגורה, זה מקות
כן, מצד שני הוא ממש מתאים לאווירה די שם. זאת אומרת, ודווקא מבחינת המשפחה שלו הוא לא הסתדר. הוא היה לו בעיות קשות מאוד עם אבא שלו. כך שאני לא בטוח שזה נכון.
הוא מתחסיד במות העולם?
כן, בוודאי.
הוא פועל יהודים?
כן, יותר מזה. לא יודע אם הוא הציל יהודים בפועל, הוא הרבה יותר עמוק מזה. הוא היחיד בין אנשי הרוח בצרפת, שבזמן מלחמת לבנון, ואחרי סבר ושתילה, הגן עלינו. זה להבין ש... זה לא פשוט. יותר מזה, הוא... ביומן האישי שלו, מצאו את מה שהוא כותב בזמן המלחמות של מדינת ישראל, שזה שעות ההתרוממות הגדולות שלו. והוא... הוא נפרד מאבא שלו כשאביו אמר לו אתה יותר מדי יהודי, אז הוא אמר עדיף להיות יותר מדי יהודי מאשר מטומטם. לא, יש
מה יהודים עשו רע בסבל ראש עתילה?
זה לא משנה, אתה אולי גם לא יהודי.
אני לא יהודי
בטוח,
אני כהן, איך אני יכול להיות יהודי?
לא, לא התכוונתי לזה, אתה יודע גם שזה טוב. איפה אנחנו? בעמוד צדיק. צדיק מה, נו? צדיק וב, לא? אני מתעוררת מתוך גרי פנימי. המתפתח ממעיין החג במעמקי הנשמה. הכולל כל יושר וכל היגיון, כל מוסר וכל חוק ומצווה. גדולה ונשגבה היא בין ארוך מכל תשובה פרטית. היוצאת מתוך חשבונות הנפש הקטנים הפרטיים שאין בהם אלא מקומם שעתם ופרטן ולחז יד לחפה על כל עובדים. יש, זה שייך גם להוראות התשובה הפסקה הזאת. יש שני סוגי תשובה. אדם אומר אוי ואי, עוד מעט ראש השנה קרב, יום הכיפורים קרב, ויש מצווה בשולחן ערוך לחזור בתשובה, ואני עוד לא קיימתי את המצווה הזאת. מה יהיה מה עולם הבא שלי? ואז הוא חוזר בתשובה. ואז הוא בודק. כאן אכלתי, מה הוא אכל? מסטיק, בהסגחה של הרבנות הראשית. וכאן הוא דיבר לצנות על חברו. וכן הלאה. הוא עושה רשימה, וזה לא בסדר, וזה לא בסדר, וזה לא בסדר. ואז הוא חוזר בתשובה שלמה. אבל יש בעיה. התשובה הזאת היא תשובה פרטית. כלומר, כל נושא ונושא, אותו אפשר לתקן, אין תשובה כללית שראויה לחפר על הכל, לחפות על הכל. כן? המשל הזוהר אומר, בושה, אדם מתבייש, זה מחפר על הכל. כן? הזיה לחפה על כל עובדים. לכן אמר, כל העושה דבר עבירה, הוא מתבייש בו, מעבירים לו על כל פשעיו. אז זה יכול להיות. מה? לא, הוא מתבייש, הוא מתבייש.
למה
מילה בושה? פה זה לא כתוב.
מה
זה חפה?
לחפות. לחפות, חיפוי.
כן, אבל זה לא ראינו.
לא, חזיין אינה ראויה. אינה ראויה, כלומר, התשובה הפרטית אינה ראויה לחסות על כל המעשים. עובדים זה מעשים. אלא זה, זה תשובה קטנה. מה שכן הבושה, למה אדם מתבייש? כי זה סותר את עצמיותו. אם כן, החזרה בתשובה שלו זה מצד הערת עצמיותו, מצד הסגולה שבו. ולכן זה מחפר על הכל. זה כמו, יש אפילו תשובה ללא שום חטא. כן? בהוראות התשובה, פרק ב', שני סוגי תשובה. יש חזרה בתשובה על זה שאדם עשה חטא. יש חזרה בתשובה, מה? לא, יש גופני, מוסרי, שכלי, הכל. יש כל מיני.
זה יחסי, לא תיקון המעובד. כן?
אני לא בסדר בזה, בזה, בזה. לאו דווקא גופני. זה פרק א', מה שאני קוראים, פרק ב'. ויש חזרה בתשובה על זה שאני רחוק מהשם. על זה שאני קטן. לא עשיתי שום עבירה. אתה תסתכל בכל השולחן ערוך, כל מיליוני הפרטים שתורים שם, אני בסדר עם הכל. אבל אני מתבייש מעצמי. אין איזה מין קטנות, איזה מין עצבות שיש מפני הריחוק. ואז מה זה החזרה בתשובה הזאת? איך אפשר לחזור בתשובה על דבר כזה? הרי אין שום חטא. צריך לחזור בתשובה כללית. לחוש את ההרמוניה הכללית, ואיך אני לא יכול להיות מנותק מן ההרמוניה הכללית של הטוב הכללי השורה בעולם הזה. אז מילא אני חוזר. כן? קוראים לזה רתיעה של רופא אומן. רתיעה? רתיעה. רתיעה, כן? כלומר, תחבושת של רופא אומן. כן? זה משהו שבא בעדינות, בלי שאדם ירגיש, זה צומח מבפני. מסביר הרב, בעצם החזרה בתשובה הכללית הזאת פה, זה אור סתרי תורה. זה מה שנקרא, התשובה הנובעת מאור ספרי תורה. המתעוררת מתוך היגיון פנימי.
הרב, יש שאלה.
כן.
דברים שקשורים כאילו לכלל ישראל, כאילו התייחסות פנימית של בן אדם לגבי כלל ישראל.
כן.
זה חזרה בתשובה כללית או פרטית?
זה תלוי. יש אדם שלא היה בסדר. נגיד, הוא התחמק מילואים שנתיים. כן? אז זה חטא ביחס לכלל ישראל. הוא חוזר בתשובה על זה, אז זו תשובה פרטית על החטא הספציפי הזה.
לא, אבל אם כאילו הוא, ההבנה שלו בכלל למה כאילו הוא צריך לעשות את המילואים.
זאת אומרת, הוא עד עכשיו עשה מילואים.
הוא עשה
מילואים. אבל עכשיו, אבל הוא עשה את זה רק בגלל שיש לו צו והוא לא רוצה לשבת בכלא. עכשיו הוא גם מביא שכבוד השם מתגדל על זה. כן, אז זה משהו אחר. זה תשובה כללית. או? כי פה לא היה חטא. היה פה רק משהו בהכרה שמחוסר. כן.
נוסח
תשובה,
הוא שייך
לעם
ישראל בלבד, או לגויים גם?
זו מחלוקת. זו מחלוקת. הרב קוק כותב שגם גויים יכולים לחזור בתשובה, ויש לזה כמה מקורות. ויש גם מקורות שאומרים הפוך, שגויים לא יכולים לחזור בתשובה. הגישוב בין שתי השיטות מבואר בספר בית אלוהים למבית, רבי משה מטרני.
מי הרגישה השנייה?
יש הרבה מקורות לזה, שגויים לא יכולים לחזור בתשובה. אבל הרב קוק מביא הוכחות שאפשר. מביא גם כן הוכחות. יש איזה איגרת של הרב בזה. והמבית מסביר שזה תשובה מסוג אחר.
דרך
ישראל. לא, לא דווקא. כלומר, שאצל הגויים אנחנו חוששים שזה לא אמיתי. לכן זה יותר קשה להם לחזור בתשובה. צריך להוכיח את זה יותר.
אבל
אני חושב שאני
מבין שממש חושבים.
כן.
עזבו הכל,
כן,
וכל
חיי לחיים הלאה
הם
הגישו לזורה. כן, אז זה
בסדר. אבל דווקא פושעים אצל הגויים זה...
השאלה אם זה נעשה לשם שמיים או לא, כי הגמרא אומרת לך, מסר דבר בתורה, כל צדקה וחסד שגויים עושים, הם עושים את זה לצורך עצמם, לכן זה חטא.
חסד
לאומים חטא. רבי אליעזר המודעי אומר, זה תלוי. אם הוא עושה את זה לשם שמיים, אז זה מחפר עליו כחטאת. כלומר, מה שאין כן בישראל, אנחנו אומרים, גם אם אתה מצטרף איזה כוונה, למשל אדם נותן צדקה. אני נותן צדקה, כי אני רוצה שיהיה טוב לעניים, וגם אני רוצה שעל ידי זה, הבן שלי שחולה יחיה. אומרת הגמרא, אם זה יהודי שעושה את זה, זה בסדר גמור. למה? כי אנחנו יודעים שגם אם בנו לא יחיה, הוא לא מצטער שהוא נתן צדקה. כלומר, הוא רק העלה בטרנד את הכוונה שלו, שהבן יחיה. מה שאין כן אצל אומות העולם, אנחנו לא בטוחים. לכן אנחנו אומרים, אתה נותן צדקה, רק אם זה לשם שמיים בגמרי. אז זה בסדר. אחרי זה אתה לא יודע מאיפה זה בא, הוא משתמש בזה נגד עם ישראל, הוא משתמש בזה לצורך.
להעריך את הגלות.
להעריך את הגלות, יש כמה, יש כמה איזה שמונה דברים רעים שם.
יש
להם
מחריש שכבר נקריא ומקבלים לנו רק עולות.
נכון, רק עולה, זה בדיוק זה. גוי שבא להביא קורבן לבית המקדש, אם זה עולה, מקבלים. כי בעולה הוא לא אוכל כלום. מה שאין כן, אם זה שלמים, שלמים, לא. הוא יכול אגב להקריב שלמים בבמה הפרטית שלו. אם הוא יקריב, הוא יקנה לעצמו במה, הוא יכול להקריב שם שלמים. כן, הלאה. ים התשובה הגדול בהמון זלב הוא רק אותו, התשובה נובעת מאור סתרי תורה, מתעוררת מתוך היגיון פנימי המתפתח ממעיין החי במעמקי הנשמה הכולל כל יושר וכל היגיון, כל מוסר וכל חוק ומצווה. גדולה ונשגבה היא בין ארוך מכל תשובה פרטית היוצאת מתוך חשבונות הנפש הקטנים הפרטיים שאין בהם אלא מקומם שאתה מופרטם ולך אז יען לך בעל כל עובדים. אז מסבירים מילי שזה בעל משהו יששכר, נו, בני יששכר. הוא אומר שבחודש תשרי חוזרים בתשובה פרטית על העבירות.
בחודש ניסן?
בחודש ניסן, תשובה כללית. לכן יש שמחה. לכן יש חודש אלול. אלול זה ויעללו יתרעה. זה ויתורו את ארץ כנען. לתור, תחפש. יש חודש, אדר, כולם חוזרים, אדר. אדר בארמית. תחזור.
הדוקים לא, זה בדיוק הקשר. הרי תענית אסתריה ביום ראשון של פסח.
תמן תלום. בסדר, אני חושב. לא שני.
הוא היה
עבור מזה
בכלל.
הכל, אותו דבר. אותיות הילי. זה דרש. פעם שהמתי רב אחד שאמר, שדברי חסידות, צריך להבין את זה כדברי חסידות. לא כדברי תורה. ים התשובה הגדול בהמון גליו, הוא רק אותו השטף הבא מתוך בינת הלב של חירות עולם, ההולכת ומהירה, מתוך חרכי רזי עולם אשר בסודות התורה וחוכמת הרזים. כלומר, איך אפשר לחזור בתשובה? אתה יכול לחזור בתשובה רק אם אתה מאמין שאתה בן חורין. אם אינך מאמין שאתה בן חורין, אז אתה עבד, כלוא בתוך החטא. אי אפשר לחזור, לצאת מזה. אפשר לחזור מזה. ואיך אתה לומד להיות בן חורין? אם אתה מרגיש את החירות שיש בתוך כל העולם. ואיפה לומדים על החירות הזאת שנסתרת בתוך העולם? באור סתרי תורה. חודש ניסן. כן, חירות. היום אתם יוצאים בחודש האביב. ים התשובה הגדול בהמון גליו הוא רק אותו השטף הבא מתוך בינת הלב של חירות עולם. ההולכת ומהירה מתוך ערכי רזי עולם אשר בסודות התורה. וחוכמת הרזים וכל ההופעה הרוחנית וכל אוצר השירה וההיגיון אשר במאור התורה. אל אור הזו מייחד ישראל ובאור גדול זה יראה אור גאולה ובדות עולמים שובו אליי. ישובה
אליכם. איך
נוסיף את רואה לנגד חירות? פשוט, הסוד הוא חופשי. זה המהותו של הסוד. הוא בן חורין. הוא לא נלחץ מן השאלה איפה הגבולות עוברים. תלמידי חכמים שמשימים גבול לדבריהם. כן? אז משימים, אנשי הגבול אלו תלמידי חכמים. כן? ויש ראשי הדברים, אז שם הכל חופשי, הכל בסדר. כן, וטוב, זה קשור לשאלה אחרת. באמת, איפה יש חירות בעולם בכלל? לא רק בסתרי תורה. הרי אנחנו רואים, כל המציאות כולה היא נתונה על ידי חוקים. למה שהאדם יהיה שונה מכל העולם? כל העולם נתון בידי הדטרמיניזם הברזלי הזה. אז למה שהאדם חופשי מזה?
אדם נברא במאמר של הקדוש ברוך הוא.
כל העולם נברא במאמר של הקדוש ברוך
הוא. אבל האדם היחידי, האדם היחידי שומר.
בצלם.
אם
השם חופשי, זהו, זו התשובה. זאת אומרת, החירות של האדם היא התנוצצות של החירות האלוהית. ולכן באמת החירות הזאת נמצאת בכל ההוויה. כי כל הבריאה כולה היא תוצר של אקט רצוני חופשי של ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא החליט בחופשיותו, בחירותו המוחלטת, לברוא את העולם. אם כן, בכל נברא ונברא, דטרמיניסטי כמה שיהיה, יש שם חירות גנוזה.
כן, אבל רק האדם מסוגל להוציא את זה מהכוח לפועל.
ולא ייתכן שהחירות הגנוזה הזאת לא תבקע את המסך של הדטרמיניסטי. אז בנקודה אחת נעשה חור בתוך המסך הגדול הזה, זה נפש האדם.
חור של
חור. כן, בדיוק. חיוור זה לבן. כן? לבן, ללא צבעים.
אבל רוח וחור זה היפוכתיות.
נו.
חור זה לא סתם קבר. חור זה מה שלא ממולא בחור.
נכון, נכון.
בחומריות. יש...
כן, אז שמה יש חירות. כן? חירות ממלאך המוות, חירות מאומות העולם, חירות מכל משהו. חירות. ואת החירות הזאת אנחנו מגלים בסדרי תורה. ולכן אגב יש... טוב, לא זה שאלה אחרת.
ספרד איתו.
מה? איפה כתוב סמך קט? אה,
כן.
התשובה הגדולה. עכשיו, למה הרב כתב את זה פה, את הפסקה הזאת? הוא רואה לשייך לראות את התשובה, נכון?
אז הם קשר.
חזרה לארץ ישראל.
נכון.
התשובה,
התשובה, כלומר, חוזרים לארץ ישראל כדי להיפגש עם ספרי תורה, כדי להיפגש עם הנבואה. אז הרב מסביר איך התשובה תהיה. אגב, יש פה התנגדות מעניינת, צפויה מראש, לתנועת התשובה בימינו.
תשובה פרטית.
כן. התשובה פרטית, אז מה זה יותר? אז אורי זוהר, אז הוא עד עכשיו היה עובר על דברי תורה, אבל היה שייך לתשובה הכללית, כי הוא היה ציוני. עכשיו, חוזר לתשובה הפרטית, אז כדי לחזור בתשובה הפרטית כמו שצריך, אז הוא עוזב את הציונות.
אבל עכשיו הוא לומד תורה, ואז הוא יחזור חזרה לתשובה הפרטית.
הבן שלו, הנכד שלו, אני יודע.
כמו שהוא חושב
ש...
אמרתי
שהוא
יחזור,
שהתשובה הפרטית, כן, זה על חשבון. לא, לא, הוא חושב שהוא צריך. הוא חושב שהוא צריך. מצד האמת, זה מה שמסביר הרב, התשובה הפרטית זה פרט בתוך התשובה הכללית הגדולה. אם תבין מה אתה עושה בארץ הזאת, מלא גם תקיים מצוות. כנראה. כלומר, זה קצת התייאשות מן המדינה, מן הציונות, בריחה אל עולם של פרטיות. זה כנראה. זה כל התנועה של הרב אלבז. אני זוכר בזמנו שאלו את הרב ציודה, איפה רואים את החזרה בתשובה שהרב מדבר עליה? אז הוא אמר, כן, רואים. זה שאנשים מתחילים לחשוב ברצינות. הוא לא אמר הרב אלבז, זה הוא ראה את זה. הוא אמר, זה שאנשים מתחילים לחשוב ברצינות. אז מה זה כל המיליוני, עשרות אלפים, סליחה, שחוזרים בתשובה? הם חוזרים אחורה. סמך תת, התשובה הגדולה, שתחיה את האומה ותביא גאולה לה ולעולם. תהיה תשובה שנובעת מרוח הקודש שיתרבה בה. כן, כאן זה למעלה מסדרי תורה. זה גם רוח הקודש. רוח הקודש יש גם בזמן הגלות, אבל זה נדיר. כלומר, יש הרבה לומדים סדרי תורה, יש מתוך הלומדים סדרי תורה, יש מעטים עם רוח הקודש.
רוח הקודש היא
המאפשרת להבין את סתרי תורה? לא, 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 ההפך. ההפך. סתרי תורה זה דרך ברוח הקודש. עכשיו, גם רוח הקודש, בין בעלי רוח הקודש, יש אפס אנשים בעלי רוח נבואה. הרב אומר, לא, אבל עכשיו זה יתרבה, גם הנבואה. זה חייב להתנות.
זה פסוק הזה של תהיל אמנון, הקשר בין התשובה והרוח הקודש.
עם א' אתה מתכוון.
רוח חדשה תשמחן, נראה לגב שם.
השיבה לי, ססו, נשאיך ורוח נדיבה תשמחני, אל תשמחני, כן, מה?
כן, זה קשר
בין... אל תשמחני מפניך, ורוח קודשך, תיקח ממני. כן. כן, זה מה ש... טוב, זה היה בזמן שהייתה נבואה בישראל. אז דוד המלך, בגלל הסיפור של בת שבע, נסתלקה ממנו רוח הקודש.
אבל אי אפשר להגיד, בצורה גסה, שהוא משתמש בתשובה בשביל לקבל יותר רוח הקודש?
לא. רוח הקודש, כן, אפשר להגיד את זה.
כן,
כן, ודאי, ודאי. זאת אומרת, זו תשובה עליונה. כי הוא חוזר בתשובה לא כדי שהשם יצלח לו. יש משהו יותר חשוב מהסליחה שהוא רוצה. הוא רוצה רוח הקודש.
תשובה תלויים.
הוא רוצה רוח הקודש. זה סימן שהתשובה שלו היא תאורה, כי הוא עושה את זה לשם שמיים. שם כבוד שמיים.
הוא רוצה
תאורה תלויים
אפילו שלא
יתכועס
עליו.
זאת
לא
אכפת
לו,
כעס תלויים, לכן הוא צריך שהשם יצלח. ולכן הוא צריך לסלוח. כן? וזה חשוב להוסיף את הנקודה הזאת.
טוב, כאילו הוא משתמש במוטיבציה הזאת של התשובה בשביל לא לחזור, לא לתקן את המעוות,
כי תיקון המעוות זה דבר קטן. זה קטנות, כל הזמן לחשוב על החטאים שלך.
להתעלות מהמצב שלפני החטא.
כן, זה כמו שכותב רבי יהודה הלוי בסליחות שלו. כן, איך זה בסליחות שלו? ישן על תיר אדם. מכיר את הסליחה הזאת? רבי יהודה לוי, כתב פתיחה לסליחות. נקרא בשם, ישן על תיר אדם. ועזוב את לילך, אחלק מדרכי בני אדם, שור דרכי גבוהיך, ירוץ לעבוד צור קדם, כירוץ כוכבי נוגעיך, מה לך נרדם, קום קירה אל אלוהיך. מה הוא דיבר שם? על הקדוש ברוך הוא. אתה אומר, תסתכל על הכוכבים, נכון? הבט לראות שמיו את מעשה אצבעותיו, הוא ראה כוכבים חותמיו, פיתוחי טבעותיו, וכן הלאה. אז מה הוא דיבר על הכוכבים? אחר כך הוא מדבר על כיסא הכבוד, אחר כך הוא מדבר על הצדיקים. אבל אני באתי כדי להגיד סליחות בבית הכנסת. לרבי יהודה לוי מפריע לי. אני רוצה לדבר על החטאים שלי. שאני לא בסדר, שאני צריך לתקן את המעוות ורגשי האשמה.
אבל למה אתה רוצה לחזור?
ורבי יהודה לוי... אשכנזים אין את הסליחות.
ורבי יהודה לוי לא נותן לי.
הרב, אבל על מה אתה רוצה?
אז רבי יהודה לוי אומר, החטא היותר גדול זה שאתה חושב על החטאים שלך. אז קודם כל תחשוב על דברים גדולים. יש לך אלטרנטיבה בכלל. ובסוף הסליחה, הוא אומר, נו, ותראה כמה שחטאת, כמה שאתה לא בסדר, וזה, אתה מתאים לזה בכלל. כן? ואז האדם ממד עוזב את החטא. כי הוא חפץ בדברים גדולים יותר. כן.
זה גישה גלותית.
הרב קוק הישר את השיר הזה בשמיני עצרת.
זה גישה גלותית, כאילו, לחשוב על החטא.
הרב קוק הישר את זה בשמיני
עצרת. זה גישה גלותית, לחשוב על החטא.
החטא הוא גלות.
כן.
החטא הוא גלות. זה לא גישה גלותית לחשוב על החטא. החטא הוא גלות. אבא.
אבל איך זה מתרחש
בחטא בשביל... גם הבן, אבל זה, הוא לא עושה זה בפני כולם. אבל אנשים ששימשו אותו, סיפור לי. שהוא גם כן היה מתלהב כשהוא ישר את זה.
הוא
ישר
את זה בזמנו, למרות שהוא ישר...
לא, לא, הוא ישר את זה סתם, ככה.
מה זה, משתמש בחטא בשביל לחזור, בשביל לעלות למצב יותר גבוה לפני החטא. לא, זה לא...
לא, לא. הוא לא חטא לכתחילה, הוא כבר חטא, אז מה אתה רוצה שהוא יעשה?
הוא לא יכול לפני
שחטא... טוב, זה תגיד לפני שחטא.
זה כמו זה שהבדיחה להוא שאומר, אוי, כמה שרע לי, כמה שרע לי, אחרי זה.
כמה שרע לי.
כמה שרע
לי. טוב, התשובה הגדולה שתחיה את האומה ותביא גאולה לה ולעולם, תהיה תשובה שנובעת... אגב, אתה אמרת שאצל אשכנזים אין את השיר הזה. וגם אצל העיראקים הם מחקו את זה מן הסליחות שלהם, וזה מתחיל לחדור גם אצל הצפון אפריקאים.
מה, נמחוק?
את השיר הזה כבר לא אומרים.
מי הסמכות שמוחקת? זה פשוט
זה מחוק. זה מחליט. זה יותר מדי מעריך, זה לא אומרים.
זה ארוך.
זה ארוך. כן, יש כל מיני דברים. הסליחות הלכו והתקצצו במהלך השנים, ואז מתחילים עכשיו מהבן אדם עליך נרדם, קום קירה ביתך אדונים, שפוך סליחה, בראש סליחה, מאדון האדונים וכן. כן? שזה באמת מדבר על החטאים.
ומותר להכניס פיוט כזה? יש סמכות שפכניס לה...
פיוט חדש?
לא, את הפיוט הזה.
אני בסליחות שלי. כשאשכנזים
התחילו להגיד את זה, להכניס את זה למחזור.
כן, כיוון שזה שיר רבי יהודה לוי, אז מישהו רוצה להגיד את זה, אבל די יכול. אין בעיה. טוב, התשובה הגדולה שבחיי...
יש ארבעה ימים לסליחות שם.
התשובה הגדולה שתחיה את האומה ותביא גאולה לה ולעולם, תהיה תשובה שנובעת מרוח הקודש שהתרבה בה. כישרון הנבואה במקורו. קודם שהוא מתפתח במידועו, הרי הוא רוח הקודש. אשר נזדבק לישראל בתחילת מטעם ורוחך הטוב נתת להשכילם. כן, אגב, העניין של רוח הקודש, הביטוי רוח הקודש בחזל בדרך כלל ראשו נבואה. בדרך כלל. בימי הביניים, רוח הקודש, זה לא נבואה, אלא זה מה שהרב אומר. רוח קודש זה אינו שר מבחירי האומה.
מה
זה? מה?
מה זה מה שהרב אומר?
שזה כישרון הנבואה במקורו קודם שהוא מתפתח מבידור.
טרום נבואה,
כן? ערב נבואה, כמו שיש. שבת, יש ערב שבת, יש רב, יש ערב רב, יש נבואה, יש רוח הקודש.
אור.
כן, אור. רוח קודש זה אינו שר מבחירי האומה. איך הוא יודע את זה הרב?
מעצמו.
גם מעצמו וגם מהרמב"ן. הרמב"ן כותב את זה במפורש, שכל אדם שמנהיג את דורו בישראל, חכם שמנהיג את דורו בישראל, יש בו רוח הקודש. בגמרא בבא בתרא דף י"ד.
ככה כתוב?
כן.
בסדר הזה?
כי הגמרא יודעת, זה מהפסוק, ונביא לבר חוכמה. מה?
לא מהבית שלו.
זה פסוק בתהילים. זה נביא לבב חוכמה.
רגע, אולי
ההפך,
מי שיש לו ראש חוכמה, יש לי.
צריך
להיות
נגיד
בישראל.
לא,
ההפך. לא, לא, לא. גם הרמב״ם כותב במדרגות הנבואה, יש 26 מדרגות של נבואה. והמדרגה הנמוכה ביותר, זה כאשר אדם מתעורר להציל להציל את האומה או להציל קבוצה גדולה של אנשים.
משה.
כן, מוסר את נפשו, כן, אז יש לו רוח הקודש. צביקה.
מה?
כן, כוח צביקה, כן. זהו תופעה של רוח הקודש, לפי הרמב"ם. הוא אומר, והיא מדרגת השופטים כולם, שנאמר שמה, ותהי עליו, רוח אלוהים. כן, על שמשון, כל מיני אנשים שהיו מבחינה אישית, לא היו ברמה מי יודע מה, בלשון המעטה, לא למטה מי
זה. זה רק אומר שזה בא בעת תבונה אחת.
כן, זה רוחו וגבורתו באים כאחד.
רוחו ומגיעותו.
כן,
זה
מפעם ובכל ישרי לב. כן, אבל קודם כל יצא בחירי האומה. לפעמים הוא בכל ישרי לב, לפי שיעור וערך מיוחד, בכל אחד, לפי מידתו. כמו שכתוב, כל השם בכוח. מה זה כל השם בכוח?
לפי כוחו.
לפי כוחו של כל אחד ואחד.
כשהיא
דבר, זה לא
ענייננו
בכל,
לפי...
לפי, כן, לפי גישור. לכן, משל, זה, החסידות עבדה על זה הרבה. שגם אצל היהודי הפשוט, שלא למד תורה ולא התקדם, וזה, יש ניצוצות של רוח הקודש וכן הלאה. כן, לכן, חסידות בגימטריה אמונה פשוטה. כן. אפילו בבלי. אה? אפילו בבלי. אפילו לא בדקתי. טוב. ואם זה לא מספיק, אז תוסיפו עוד קצת אמונה. מרומם ומעדנו את רוח גדולי דעה. חכמי לב העוסקים בתורה לשמה. גדולי הנדיבים, שכל המשכת חייהם הרוחניים, ונחל גדול של טוב וחסד. משוררים מלאי רוח מוסר וקדוש. חושבים מחשבות טובות על ישראל ועל העולם כולו. כל הספר הזה זה אוטוביוגרפיה.
לא רק זה.
כן, כל הספר.
הרב כותב על עצמו פה?
בוודאי שהוא כותב על עצמו, איפה הוא יודע את זה?
מי שיכתוב? אין לו אלא, אדם אין לו
אלא משהו. אני יודע, את הרמב"ן.
איפה אנחנו יודעים שיש אלוהים? מעצמנו.
מהתורה?
לא, אבל אצל הרב זה ברור. כן? אגב, יש כמה מקומות באורות שהרב ציודה תיקן, כי זה היה כתוב בגוף ראשון. כן,
אז
סנזורה.
אז למה תיקן?
כי זה ספר לימוד, זה לא ספר להתעניינות.
הרב הוא כתב את זה ללמד?
הוא כתב לעצמו. זה היה כל מתוך מחברות. כמעט הכל. ראש מילין וספרי ההלכה שלו, יש עוד כמה דברים. הדברים האלה, כל הספרים האלה, יש שמונה קבצים של כתבי יד של דברי הרב בענייני אמונה. מתוך הקבצים האלה, הנזיר והרב ציודה ליקטו ועשו את הספרים האלה. זה היה מבולגן, מפוזר. עכשיו, אחת מהשמונה מחברות האלה זה הספר ערפי לתואר, זה המחברת השנייה. שהיא יצאה לאור בשלמותה. חוץ מקטעי ההלכה שהיו משולבים בה, שיצאו בפני עצמם.
עד כדי
צמדות כמה. כן, זה גם נכון. בסדר? זה מובן. עכשיו, שאר הקבצים כנראה לא יצאו לאור לעולם. אבל הרוב של מה שהיה בתוכה, כבר יצא לאור.
למה שהוציאו?
בגלל שהסיבה היחידה שבגללה הוציאו את ערפי לתואר, זה בגלל שהייתה מישהי באוניברסיטה שהחליטה בעצמה להוציא את ערפי לתואר עם הקדמה מרושעת, שבה היא מסבירה את הנטיות השבתאיות והפרנקיסטיות שהיא מצאה בתורת הרב קוק. אז כדי למנוע את ההופעה של הדבר המרושע הזה, אז הוציאו לאור את ערפי לתואר, בהוצאה של תלמידי הרב.
למה יש?
תכף,
אני אקור משהו מרושע,
אם
שרוצה
להוציא
איזה משהו
אחר. אז הלוואי, אולי יהיה עוד מישהו ש...
לא, שגם,
אני צריך... האמת, יש סיכוי לזה, בגלל שיש עוד איזה מישהו באוניברסיטה שיש לו את הצילום של כל השמונה כרכים.
אה, כן?
כן, יש לו.
כן,
כן, בני שלו, יש לו את הכל.
איך יש לו?
יש לו. אבל מה, הבעיה היא שהוא לא מספיק רשע כדי לעשות את זה. הוא לא יעשה דבר כזה.
אבל בסופו של דבר זה...
הוא תמיד...
אז כיוון שהוא לא יעשה דבר כזה, אז אין סיכוי שבמרכז הרב יוציאו את הכספים האחרים.
כן, נגיד, אני יהיו כהן.
מה?
למה יש שיפה לא לא עושה?
למה הם רוצים לא להוציא?
לא, לא מוכן.
זה כל מיני סיפורים. האמת היא ככה, שדברי הרב זה קשה מאוד לקלוט מזה משהו בנוי, רק מתוך קריאת הדברים. שתקראו את הספר הרפי לתורה. זה בלגן אחד גדול. באמת זה בלגן אחד גדול. זה בעצם הרב, זה הנשמה של הרב שמדברת עם עצמה, ובמקרה העת כותבת. אז כדי לעשות מזה משהו עם נושאים, ומשנה סדורה וברורה, היה צריך לעשות סידורים. גם הרב הסכים לזה בסוף, אחרי שהרב צבידה הכריח אותו. למשל, הרי הרפי לתואר יצא בזמנו, גם כן על ידי קבוצה של סטודנטים משוויץ, שנקשה מהרב רשות לפרסם קצת מהכתבים שלו, אז הוא נתן להם את המחברת של הרפי לתואר. הרב ציודה הגיע לבית הדפוס, הפסיק את ההדפסה באמצע. כתב לאבא שלו, אתה לא שאלת אותי. כן. כן, היה לו כוח. והרב השתכנע אגב. זה באמת העותקים שיצאו אז חתוכים באמצע. כלומר, ממש נפסק באמצע פסקה. וכל העותקים נלקטו על ידי הרב ציודה ונסגרו בארון סגור בישיבת מרכז הרב הישנה במאה שערים. והרב ציודה לא נתן לקרוא את זה, והשר לגנוב את זה, אף על פי כן יש קצת שגנבו, יש כמה שקיבלו עותקים ברשותו של הרב ציודה. הרב ציודה נתן לה.
הוא שמח עליה.
הוא שמח עליה, נכון.
ואיך קרה ש...
קרה. עכשיו, יש גם, היה עותק אחד באוניברסיטה העברית. וכשמישהו רצה לצלם, אז הוא היה הולך לאוניברסיטה, ולא היה מוצא את זה בקטלוג. אני מבקש את זה, אז אני אומר, כן, יש. אתה צריך לבקש, אם מסתכלים בכרטסת המיוחדת, אומר, כן, אתה צריך לשאול שמה. טוב, אני שואל שמה, ואיזה ספר אתה רוצה זה? לא, צריך לשאול יותר למעלה. עד שבסוף היית מגיע למה? לרב פוק, לבוס הראשי שלו, והוא אומר, איזה ספר אתה רוצה? הרפי לתואר, אתה צריך לשאול את הרב ציודה.
כן, הוא ממש...
כן, כן, זה היה תנאי, כלומר... קיצור, זה היה...
כשהרב נפטר?
הרב ציודה נפטר, אז מאז הוציאו את זה לאור מחדש. הרב ציודה גם נתן רשות להדפיס את זה.
נגיד, מי
יפעל
מי שיפרסם את זה ככתבו
כישורי? לא, מה לך שפוליטיקה עכשיו?
לא, בגלל שאמרת צריך
להיות
רשם
מרושע
בשביל להוציא
את זה. לא, בשביל להוציא את זה עם הקדמה מהסוג ההוא.
בלי הקדמות, להוציא את
זה. בלי הקדמות, אז הוא יוציא, יכול להיות שהוא יוציא פעם, לא יודע. אבל הוא לא יעשה דבר בלי רשות היורשים, אני חושב ככה. יותר מדי ישר. מה?
איזה יורשים?
היורשים זה... טוב, מה למשל? ורוח הקודש, מה? יש יורשים, לא יודע, טוב. ורוח הקודש ביסודו הכללי גנוז הוא באוצר החיים הגדול של הנשמות, העתיונות, החשות, את הוד, רזי תורה, ואת שפעת יקרת נמיותה של העבודה האלוהית והדרת גולתה, המקשיבים כל קדושת החיים, וזמירות פרקי שירה מן השמיים והארץ אשר, וכל אשר בהם, מימים ותהומות וכל מילואם, ונשמת כל יצור ומרגשי כל מרגיש, המתעלים ומתרוממים ברוממות האחדות העליונה, באושרה הגדול, הנערה, זה המדהיק. הבנתם איפה נמצא רוח הקודש? הוא גנוז. מה? הוא גנוז. גנוז, איפה הוא גנוז? בכל. אם אתה יודע לראות את הכל, מכל דבר עולה רוח הקודש. למשל, שמחל בית השואבה. למה קראו לזה שמחל בית השואבה? שהיו שואבים משם רוח הקודש. יונה בן אמיתי היה עולה לירושלים, ושמחל בית השואבה היה מתנבא. מה מנבא אותו? הרוח הכללית ששם. זה רוח השם. אז גם זה כישרון של משורר, רוח הקודש. קשור לזה. גנוז הוא רוח הקודש, בנקודה הפנימית העזיזה של נשמת ישראל, חתום ותמיר הוא באוצר המהותיות הישראלית, שהקודש האנושי כולו הוא סגולת סגולתה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא משפיע על העולם כולו. מתוך השפע הזה מופיע האנושות, מתוך האנושות מופיע ישראל, מתוך ישראל בא לרוח הקודש, שהם מרגישים את הסגולה הזאת. בגיבור כוח ישראל, בגיבור כוח ישראל הקדושה מתגברת. בכל מקום שפעולת ישראל חיה, אור אלוהי אמת מתלהב, מאיר ומגיע. רואים את זה היום אגב ממש בעיניים. כן? שההשפעה הרוחנית מוסרית של עם ישראל יכולה לעבוד לביטוי היום הרבה יותר מאשר לפני הקמת המדינה למשל. כן? בכל מקום עניין. עומק, מה? בעולם כולו. הבאתי לך את הדוגמה של המקויה. אתה רוצה דוגמה?
לפני הקמת המדינה, גם כן בעברית היו כתות דוסים שקיבלו יהודים ובניהם ובניהם עכשיו בארץ. והיו עוד במקומות רבים בעולם, והיו רואים ש...
רבים?
מעט. לא מעטים. כן. מקוי זה דוגמה אחת. יש עוד...
כן. יש מיליארד אנשים היום ששונאים אותנו. לא, הם שונאים את מדינת ישראל, לא רק את היהודים. כלומר, מיליארד אנשים שהיום מתביישים לומר שהם שונאים יהודים, הם כבר לא אנטישמים במובן הקלאסי של המילה, אבל הם נגד המדינה, וזה סימן שאנחנו חשובים מאוד. מה? זה לא בדיוק אותה גברת, כי מה שמפריע להם במדינת ישראל זה העובדה שהתנ"ך חזר לזירה הבינלאומית. זה מה שמפריע. זאת אומרת, אם מדינת ישראל זה באמת המשך של מלכות ישראל, אז זה אומר שמי שצודק זה היהודים. וזה, מה? וזה מאמין בסימן שאלה את כל עולמם הרוחני, לא רק הנצרות, אלא כל מה שבנוי על זה, שזה בעצם כל התרבות המערבית כולה, שהיא התרבות המרכזית היום בכדור הארץ. זה סימן השאלה הגדול. אותה בעיה לגבי האסלאם. כן, אצל האסלאם זה הרבה יותר חריף, הרבה יותר ברור. כן? אף על פי ש... מה? זאת אומרת שאנחנו מביאים בשבילם שאלה. כלומר, האסלאם, לפי האסלאם אין מקום למדינת ישראל. אם יש בתוך האדמה של האסלאם, כן, נאמר, אז זה סימן שהמאבק שהיה בימי מוחמד בתקופת מדינה חוזר. הם כותבים את זה, הם כותבים את זה במפורש בכנס של תיאולוגים מוסלמים שהיה בקהיר בשנת 69,
והמשיך בשנת 22 במשחק הכדוריד נגד ישראל.
אז הם ב-69 באוניברסיטת אל-אזהר בקהיר היה כנס של תיאולוגים מוסלמים שהסבירו מבחינת האסלאם את המשמעות של מדינת ישראל. אז כל המלחמות שיש למוחמד נגד יהודי מדינה בקוראן, הם אומרים בעצם הכל היה נבואה לתקופה ההיא שלנו היום, ובעצם עכשיו זה המאבק, המאבק בין האסלאם לבין היהדות חוזר עכשיו. בעוד שלפני כן היהודים יכולו להגיד מה שהם רוצים בתוך ארצות האסלאם, זה לא יזיז כי הוא זה למוסלמים. זה לא נגע להם.
מה שחשוב לנו היום
זה חובת ההוכחה שאנחנו בין בני אברהם וחווה. ועליהם חובת ההוכחה שהם בני השפחה. זאת אומרת, זה בין השפחה אינו מסוגל לקבל שהוא בין הגבירה. עכשיו, הבעייתיות הזאת שהאסלאם עובד בפניה לא הייתה קיימת לפני הקמת המדינה.
כי לא
היינו ישות
עצמית.
כן, זה מה שאומר כאן. אז לכן אומר, בגבור כוח ישראל הקדושה מתגברת. בכל מקום שפעולת ישראל חיה אור אלוהי אמת מתלהב, מאיר ומגיע. עומק חסד עליון זה זיו ברק מתנוצץ בצחצחות עליונות בכל אופן שהוא מתגלה, אפילו בדרך טבעית פשוטה, אפילו במשאלי החיים היותר רגילים, ואפילו בשעת כלכלה וחטא, אור האלוהי עדנו כווה. נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. כאן הרב מדבר גם כלפי ישראל, כלומר כשיש חטא בתוכנו, נכון זה חטא, אבל גם החטא הוא גילוי סגולת ישראל. גם השנאה, מה? לא, מה זה אלינו?
גילוי.
כן, כן, השנאה זה סימן שזה חשוב להם מאוד. כן?
לגבי חטא, אני לא הבנתי.
לא, חטא של יהודים, אתה יודע.
חטא של יהודים, למה זה...
כן, למשל, קיבוץ מזרע. אנחנו רוצים לגדל חזירים, הדתיים מפריעים לנו. ועוד, הדתיים מעיזים לבוא בשם היהדות לקפח אותנו מפרנסתנו? הם לא יהודים אלה, הדתיים. אז בשם מה הם באים ואומרים את זה? בשם יהדותם. כן, אני שמעתי אנשים ממזרע, הסבירו לי. מה, בשם היהדות לבוא לקפח פרנסת אנשים? זה לא היה
יהדות לבוא ולגדל.
למה? וגם בשעת כלכלתו יש יערה של אור אלוהי של אילו כבד. אתם אומרים את זה?
אז כשיהודים
מסתכלים
את
הגויים,
הסיבה שהם
מסתכלים
את
הגויים,
הסיבה שהם מסתכלים את הגויים,
כשמחכים את הגויים עושים כאילו אנחנו מחכים את הגויים. זה פסוק מפורש בתהילים. גם אם ניסה כפינו לאל זר, אז בכל זאת לא משנו ממך. הרי לא יתירו, לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא כדי להתיר לעצמם עריות. לא זוכר. אבל מה פירוש הדבר הזה? הם בעצם לא רוצים לעבוד עבודה זרה, אבל הם רוצים עריות. זה בגמרא. כל העם בוכה למשפחותיו. מה זה למשפחותיו? לזכי משפחותיו. שהם רצו להתיר עריות. איך אפשר להתיר עריות? אז עובדים עבודה זרה.
אם
זאת תגיד
בגרמניה, למשל,
ובעולם
כולו, יהודים בראש עשיית פורנוגרפיה.
כן, ברור. ישראל עזים שבאומות. למעלה קיבלו תורה, היו מחריבים את העולם כולו, אומרת הגמרא. ישראל עזים שבאומות, האומה החזקה ביותר שיש. לכן, כדי להרגיע אותה, הם קיבלו את התורה. כן.